טוב, צהריים טובים, אנחנו בשיעור נפש הפרשה לפרשת חוקת תשע"ז. כשלומדים גמרא, אז יש איזה משפט כזה שצריך להיות ערני או להידלק נורה אדומה כשנתקלים בתוספות קצר ורש"י ארוך. כי תוספות בדרך כלל מעריך. אז אם הוא קצר, זה אומר שהוא שם לך שם איזה מוקש. אתה נראה לך זה, הוא תעיין בו. ורש"י בדיוק הפוך. רש"י, האומנות שלו, זה אומנות הקיצור. ואם רש"י מעריך, אז צריך לשים לב מה הוא מתכוון לומר. זה לא דבר רגיל, לא דבר פשוט. בסדר? אפשר לראות את זה במסכת בבא בתרא, שם רש"י נפטר, בדף למד א', משהו כזה, ואז מחליף אותו הנכד שלו, רשב"ם. ומשם הדפים נהיים מאוד מאוד... הגמרא נהיית קטנה והפירוש נהיה ארוך. לכן מסכת בבא בתרא היא המסכת הארוכה בש"ס. אחד דפים, ק"ז דפים. כי הרשב"ם הוא הפרשן, והרשב"ם הוא לא מצליח לתמצת כמו רש"י, הוא יותר מעריך. חלק מהמקומות זה אריכות מרובה. אני חושב, תתקנו אותי אם אני טועה, שהרש"י הכי ארוך בתורה נמצא בפרשה אצלנו. הדיבור הכי ארוך של רש"י נמצא אצלנו בפרשה. עוד פעם, יש דיבורים שרש"י מביא כמה פירושים. כמה פירושים, אז אולי זה יותר ארוך, כמו בהאזינו או כמו במשכן, אבל כפרשנות זה נראה לי אולי אחד הכי ארוכים. בואו ננסה לראות. לפנינו הפסוקים שנאמרים, אנחנו מזכיר לכולם שבפרשת חוקת אנחנו מדלגים 40 שנה, 38 שנה קדימה. פרשת חוקת מתחילה בשנה השנייה, לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ובפרק כף מדלגים לשנה ה-40, לחודש ניסן של השנה ה-40, למות מרים, ואחרי זה לחודש אב, למות אהרון הכהן. ובעצם חותרים לכיוון חודש שבט, שאז בעצם מתחיל ספר דברים. איפשהו באמצע, אחרי מות אהרון הכהן, כלומר, אפשר להגיד שהפסוקים שאנחנו כרגע נקרא, הם קרו בעצם בחודש אב. אב או אלול, כי אהרון מת בראש חודש אב, באלף באב, אז מופיעים הפסוקים הבאים. ויסעו מאור ההר דרך ים סוף לסבוב את ארץ אדום, ותקצר נפש העם בדרך. וידבר העם באלוהים ובמשה, למה העליתונו ממצרים למות במדבר, כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. וישלח אדוני בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם, וימות עם רב מישראל. ויבוא העם אל משה ויאמרו, חטאנו, כי דיברנו באדוני, ובך, התפלל אל אדוני ויסר מעלינו את הנחש, והתפלל משה בעד העם. ויאמר אדוני אל משה, עשה לך שרף, ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך, וראה אותו וחי. בסדר, יש נס על חלב, ופה זה נס על שרף על נס. ויעש, זה היה בדיחה, למה אתם צוחקים? זה היה מסוים שלכם, טוב. ויעש משה נחש נחושת וישימהו על הנס, והיה עם נשך הנחש את איש, והביט אל נחש הנחושת וחי. אלה הפסוקים. ברשותכם, אני רוצה לשאול כמה שאלות של ילדים בגן ממש, זה השאלות הכי הכי טובות. כבר לא יודעים. שאלה ראשונה, בפסוק ד', כתוב, התקצר נפש העם בדרך, אבל לא כתוב. לא כתוב בגלל מה. כתוב. אז מה היה שם בדיוק? למה נפש העם קצרה? זאת שאלה אחת. שאלה שנייה, תראו, אנחנו קצת בוגרי חבוד, ברוך הבא. אנחנו בוגרי השנה השנייה של צאת בני ישראל מארץ מצרים, אנחנו מבינים שכשעם ישראל עושה טעויות או חטאים, הם נענשים. מה העונש המקובל, נקרא לזה ככה? מגפה. מגפה כזו או אחרת. פעם היה קורח, פירוטכניקה כזאת של ותפאר האדמה את פיה, אבל בדרך כלל זה מגפה. פה, זה עונש כזה חדש. מאוד מאוד כזה פוטוגני, נקרא לזה ככה. נחשים, פתאום באים. כן? ועוקצים. למה? מה הסיבה? אז נגיד שצריך להניש, למה לא בתוך על האש בקצה המחנה, למה לא מגפה? מה? כמובן השאלה מונחת על הנחת היסוד שהקדוש ברוך הוא מידותיו רחמים, והעונש תמיד ממין העניין. כלומר, העונש הוא קשור לחטא עצמו. אז איך נכנס לפה הסיפור של הנחש? השאלה השלישית, וזאת השאלה אולי שהילדים הכי בגן, זה סירוב הפקודה של משה רבנו. סירוב הפקודה. הקדוש ברוך הוא ציווה את משה לעשות שרף, ומה משה עשה? נחש. מה תגידו? אותו דבר. אם זה אותו דבר, אז למה זה... אז שרף, אז תכתוב שרף. זה לא אותו דבר. ברור שמשה רבנו שינה ממה שנאמר לו. בסדר? כלומר, הוא שינה, לא, הוא שינה ממין העניין. אדרבה, אולי חודש הקדוש ברוך הוא גם שיבח אותו על זה. אבל יש כאן איזשהו שינוי. לא סתם, נגיד, זו שאלה שבדיוק מה שאמר נדב, זה בדיוק ההבדל בין מבוגרים לילדים. מבוגרים אומרים, הם הורגים את השאלה עוד לפני שהיא יצאה לאוויר העולם. לא, זה אותו דבר. אבל ילד אומר, אבל זה לא אותו דבר. פה כתוב שרה ופה כתוב נחש, אז זה לא אותו דבר. אתה אומר אותו דבר. לא, אתה לא הבנת חמודי, זה סוגים של נחשים שונים. לא, זה לא אותו דבר. בשאלה האחרונה, לא הבאתי כאן את הרשי הזה, רשי אומר, אוקיי, נגיד שמשה עשה נחש, אבל למה מנחושת? אז מה רשי אומר? במסגרת הפינה רגע של לשון, זה לשון נופל ללשון. רשי אומר, הקדוש ברוך הוא אמר נחש, אני אעשה את זה מנחושת. זה יהיה מגניב, כאילו. לשון נופל ללשון. מה, אנחנו עכשיו פה בפינת הלשון העברית? כלומר, אני שואל לא על רשי, אני שואל עלינו כדי להבין את רשי. מה מתכוון המדרש? רשי בעצם מביא כאן מדרש. מה מתכוון המדרש בזה שמשה רבנו עושה נחש מנחושת? מה זה כאן עכשיו לעשות שיהיה נחמד, שיהיה מושלם מבחינה לשונית, אז נחש נחושת, זה יפה כזה. זה כמו שהיינו ילדים, היינו אוהבים לשחק במשחק, מי יתחתן עם מי? עם אילן, תתחתן אילנה, כן? עם צבי, תתחתן צביה. אבל יש לך שמות שאתה מסתבך, עם דוב, תתחתן דובה, מה אתה עושה? כאילו, לאן אתה הולך? יש מקומות שאתה, נכון? אז זה כאילו מגניב כזה, אילן ואילנה, זה יפה. יש כאלה, נכון? חיים וחיה. נכון? יש שמות שמסתדרים אחד עם השני. אז כאילו לשון נופיע לשון. זה הקטע? פינת הלשון העברית? איך נכון לדבר? זה מה שרשי רוצה ללמד אותנו? טוב. אז כדי להבין את כל הסיפור הזה, ואתם מבינים שבכל מקום ש... אני כבר זורק פה איזה רמז, בכל מקום שמופיע נחש, אז הזוהר הקדוש ומיד אחריו כל הפרשנים יחזירו אותנו לנחש. לנחש ההוא. כלומר, זה מין נשיכת נחש כזאת. בואו נראה את נשיכת הנחש הפעם. באיזה אופן היא באה לידי ביטוי. אז בואו ברשותכם נלמד את רשי ביחד. רשי הוא, לומדים אותו מילד בן 5 עד זקן בן 80. ותקצר נפש העם בדרך. אומר רשי, בתורח הדרך. הבנתם? כלומר, הבית של בדרך זה לא תיאור מקום, זה תיאור סיבה. בסדר? ותקצר נפש העם בדרך, לא? ותקצר נפש העם כשהם היו בדרך. ואז אתה שואל את עצמך, אוקיי, אבל למה קצרה נפשם? אלא, ותקצר העם, נפש העם, בגלל הדרך. בגלל העריכות של הדרך, ושזה ארוך מדי. בסדר? כלומר, כבר פתרנו את השאלה שאיתה התחלנו, למה קצרה נפשם? התשובה, הנפש להם קצרה בגלל הדרך. לא כי קרה להם משהו נוסף בדרך, אלא בדרך בגלל הדרך. למה? אמרו, עכשיו היינו קרובים להיכנס לארץ, ואנו חוזרים לאחורינו. הרי מתי הדבר הזה מגיע? אחרי שהם מגיעים לארץ אדום, אוקיי, ירדן של היום, מול עקבה, מבקשים ממלך אדום, תן לנו לעבור, ומאדום לחתוך לארץ ישראל, אתה, זה כלום, זה יום הליכה. בדרך אלך, לא ניתן ימין ושמאל, כל ההבטחות, ומלך אדום אומר להם, מצטער, אי אפשר. והם אפילו לא יכולים להילחם בו, כי הקדוש ברוך הוא אומר להם, אל תעצר את אדום ואל תתגר במלחמה, כי... אז מה הם צריכים לעשות? את מואב, את אדום. הם צריכים לסוב את ארץ אדום. ארץ אדום, תדמיינו לכם את, כן, את הירדן, עד הקבע, יש ארץ. צריך עכשיו, במקום להיכנס לארץ ישראל השאר, אתם צריכים לעשות עיקוף כזה גדול, לעבור את כל ארץ אדום, לעבור את ארץ מואב, להגיע לאזור, לתפר בין הארמיות, התפר בין מואב לאמון, שם לחדור, להילחם עם סיחון, ולהיכנס לארץ ישראל משם. בסדר? אז זה חתיכת סיבוב, זה עוד כמה חודשי הליכה. עכשיו, אתה כבר רואה את היעד. אתה כבר עוד שנייה מגיע. עוד רגע. עוד רגע אתה. פתאום, לא. אחורה פנה, קדימה צד. זה קשה. זה קשה. זה נכון, זה לתפור, מה שאומרים בצבא, לתפור. כבר הגעתי, עוד שנייה, כן. לפני שבועיים עשיתי איזה עדכון למערכת פה של המכון, על המחשב שלי. היה הרבה עדכונים, הרב שמעון העביר לי, וזה, כל מיני שיעורים שנוספו, שהתבטלו. עזבתי על המערכת, התקנתי אותה. עבדתי על זה איזה כמה זמן, לא הרבה, לא יודע. חצי שעה, 40 דקות. והמסמך, המחשב נכבה לי, הוא נגמר לבטריה, מה שנכבה, והמסמך נעלם. וואי, כאילו מה, עכשיו את הכל מההתחלה? אמרתי, יאללה, נעשה את זה, יאללה, נמאס לי. אני משאיר את זה ככה, גם ככה פה, הכל יהיה שינויים באלול, נעשה את הכל מההתחלה באלול. פתאום אתמול לא יודע איך, המחשב פתאום זרק לי את זה מאיזה מקום, העיף לי אותו, כאילו, שאפשר לשחזר את זה, אז מהר מהר, קשה לך משהו שעשית כבר ועבדת עליו, פתאום מחזירים אותך אחורה למצב הקודם, לגרסה של לפני חודשיים, זה קשה. בסדר? אבל אז רש"י ממשיך. תראו, הוא מעריך. בתורך הדרך הוקשה להם, אמרו, עכשיו היינו קרובים להיכנס לארץ ואנו חוזרים לאחורינו. כך חזרו אבותינו ונשתהו 38 שנה. עד היום. לפיכך קצרה נפשם בעינוי הדרך. ובלשון לאז, אנקרוד לור. ולא ייתכן לומר ותקצר נפש העם בדרך ביותם בדרך, אי אפשר להגיד את זה, ולא פירשו בו במקצרה, שכל מקום שתמצא קיצור נפש במקרא, מפורש שם במקצרה. כל פעם שכתוב ותקצר נפשו, כתוב לך מה הייתה הסיבה. כגון, ותקצר נפשי בהם, שזה נאמר הקדוש ברוך הוא שהוא כבר יש לו קוצר רוח על העבודה זרה של עם ישראל, או כגון, ותקצר נפשו של הקדוש ברוך הוא בעמל ישראל, או אצל איפה זה כתוב עוד? אצל שמשון, כשדלילה משגעת אותו, כתוב, התקצר נפשו למות, הוא לא יכול לסבול. אז תמיד כתובה הסיבה, פה לא כתובה הסיבה. וכאן רש"י, אני חושב, שלושה משפטים, שזה פלאי הפלאות של הבנת הנפש הכי הכי מעמיקה. תראו, זה הגדרה מתורת הנפש העמוקה של רש"י, וכל דבר הקשה על האדם נופל בו לשון קיצור נפש. כי האדם שהתורך בא עליו, ואין דעתו הרחבה לקבל אותו הדבר, ואין לו מקום בתוך ליבו לגור שם אותו הצער. מדהים. אין לי מקום בלב לגור, לצער. אז נהיה קוצר נפש. ובדבר המטריח נופל לשון גודל, שגדול הוא וכבד על האדם, כגון וגם נפשם בחלה בי, גדלה עליי, ויגעה, כשחל תצודני, כלו של פירוש, חוזר רשי, כל לשון קיצור נפש בדבר, לשון שאני יכול לסובלו, שנדע צובלתו. בשפת זמננו הייתי שואל אתכם, מה יותר קשה לכם? גדול עליי או קטן עליי? מה? אומר סיוון, גדול עליי. כלומר, אם נותנים לאדם משימה והוא מרגיש שהיא גדולה עליו, זה איזשהו קושי, איך אני אעמוד בזה וכל זה. אבל רשי כאן אומר, הוא לא יודע אם הוא זה, רשי כאן מעריך מאוד במשימה של קטן עליי. כלומר, אני כבר הייתי קרוב אל היד, פתאום אומרים לי, לא, תקשיב, עכשיו הכל מההתחלה, לאט לאט, בוא נלך עוד קצת, בוא. אבל אני כבר הייתי קרוב ליד, לא, אבל עכשיו מבקשים ממך. כלומר, לפעמים מבקשים מהאדם משימה שהיא גדולה עליו, ולפעמים מבקשים משימה שהיא קטנה. עכשיו, מה שיש בגדול עליי, יש לזה לפחות הריח של ההרפתקה. וואלה. נתנו בי אמון, נתנו לי איזו משימה גדולה, אני באמת ירא שאני לא אצליח, אבל לפחות, אבל אם אני אצליח, וואו, איזה יופי. אבל קטן עליי, שנותנים לאדם איזושהי משימה והוא מרגיש שהיא קטנה עליו, מה בא לו? יש לו קוצר נפש מזה. מה אני, זה... פושט, מה אתה נותן לי משימות קטנות? אני כבר... אבל צריך את הדבר הזה. לא, אני, זה קטן עליי. שתי... כן. בסדר, או קטן עליי. אתה נותן לי משהו שהוא, כלומר, אני יכול להגיד לך שבתור מורה, נגיד, אם יגיד לי, בוא, תקשיב, תכין שיעור, מגיע קבוצת רבנים, תכין שיעור, אז זה גדול עליי בכמה מספרים. אוקיי, אז אני אלך, אני אלמד, אני אכין, וזה, אני מקווה שאני אעמוד במשימה. אבל אם יגידו לי, תקשיב, מגיע לכאן פעוטון חנה, אכפת לך להעביר להם איזה 20 דקות, אוקיי, גם הגאווה פתאום קופצת, מה אני עכשיו, חסר פה, גם הגאווה לוקחת חלק, אבל גם באמת, זה, אתה מרגיש איזשהו סוג של קיבוץ. זה מה שקרה לי. אין, אני קורא את הלשון הזה עוד פעם, וכל דבר הקשה על האדם נופל בלשון קיצור נפש, כאדם שהתורך בא עליו, ואין דעתו רחבה לקבל אותו הדבר, ואין לו מקום בתוך ליבו לגור שם אותו הצער. ובדבר המטריח נופל לשון גודל. יש או גדול עליי או קטן עליי. טוב, אבל מה קורה כאן? אז למה בכל אופן, אפשר להגיד שפשוט היה כאן סוג של איזה אילוץ. אוקיי, אפשר להיכנס מדרך ארץ אדום, אז עושים סיבוב, אבל אז לא היה מגיע להם כזה עונש. זה ברור שיש פה איזושהי נקודה שהם צריכים להבין. ואם נבין את הנקודה הזאת, נוכל לענות גם על השאלות שאיתם פתחנו. כמו שאמרנו, הנחש חזר פה. בואו נראה רגע מה קורה, נחזור לרגע אחד לנחש בפרשת בראשית. כי יש כאן ביטוי מפורש, נכון? זה כמעט כתוב מפורש. בפסוק ז', ויבוא העם אל משה ואמרו, חטאנו כי דיברנו באדוני בבך, התפלל אדוני ויאסר מעלינו את... מה צריך להיות כתוב? הנחשים. כתוב נחשים, שרפים. עכשיו, מה נחשים? מה זה ויאסר מעלינו את הנחש? כאילו, תתפלל לקדוש ברוך הוא שיוריד מאיתנו את התפיסה של הנחש. שנצליח להתרפא מזה, מתפיסת הנחש. בזוהר הקדוש, הנחש מתואר חיביה, ויש הרבה הרבה נשיכות. ייאוש, קטנות דעת, זה הכל לחישות של הנחש. הוא לוחש לך באוזן, אתה לא מסוגל, או שהוא לוחש לך באוזן, רוצים לדפוק אותך, תיזהר, כולם רמאים. כל הדברים האלו, זה עכשיו ראיתי שלאחרונה פנגו שינו את ההודעות שאתה מקבל כשפקח בודק לך את האוטו. פעם היה פקח עבר ובדק את ריבך, אבל מה זה משנה, חנית פנגו. משהו כזה. היום, לפני שבוע הם שינו, יש שם איזה לחישת נחש, פקח עבר פה ובדק לך את הרכב, אבל לא זה שנה חנית הפנגו, כן, איזה נחש כזה. אז מה קורה כאן? אז כתוב ככה, והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה אדוני אלוהים, ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוהים, לא תאכלו מכל עץ הגן. עכשיו יש כאן בעצם, יש כאן דו שיח בין האישה לבין הנחש, אבל בעצם האישה מפריעה לנחש באמצע הנאום שלו. אז בואו רגע נקרא את הנאום של הנחש בלי הדברים של האישה. אז עוד פעם, הנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה אדוני אלוהים, ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוהים, לא תאכלו מכל עץ הגן. ויאמר הנחש, אני מדלג לפסוק ד', לא מותם ותון, כי יודע אלוהים, כי ביום אכולכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. מאיפה הוא יודע את זה, הנחש? מאיפה הוא יודע? מה בעצם הטענה שלו? ומה הקדוש ברוך הוא רצה? הטענה של הנחש היא ש... המטרה זה להגיע לעץ הדעת, והוא מפחד מזה, אלוהים, ולכן הוא אסר את זה עליכם. אבל כשתגיעו לעץ הדעת, איזה חיים יהיו לכם. אתם תבינו כל דבר, אתם תתחברו לכל דבר, אתם לא תהיו כמו ילדים קטנים שלא מבינים שום דבר, תמימים כאלו, אתם תבינו. אז מה רצה הקדוש ברוך הוא באמת? האם הקדוש ברוך הוא רצה שהם לא יאכלו מעץ הדעת? האם הקדוש ברוך הוא רצה להשאיר את האדם חסר בחירה חופשית, איזה מין רובוט כזה שהוא מנהל אותו? הכתוב אומר, איפה, יש תנ"ך, תנ"ך, תודה. הכתוב אומר ככה, ויאמר, לא, לא, אתה צריך להביא לי תנ"ך קורן, שזה בדיוק שתיים מימין. זה בדיוק, לא, זה חייל צה"ל, אז הולך שמאלה אולי. כן, זה בדיוק, תביא אותו. הכתוב אומר ככה, ויקח אדוני אלוהים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה, ויצב אדוני אלוהים על האדם לאמור מכל עץ הגן אכול תאכל. כלומר מהכל, כולל הכל, כולל עץ הדעת. ומעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. אז איך אפשר להבין את הפסוקים האלו? הרי זה פסוקים שמסותרים אחד את השני. תשובה, אתה יכול לאכול מעץ הדעת, אבל רק בסוף. כלומר, קודם כל תאכל מעץ החיים, ורק אחרי זה תגיע לעץ הדעת. ככה מבארים הרי קנאתי וכל המקובלים, שזה בעצם, ככה מיישבים את הפסוקים. או בשפה יותר פשוטה, אתה צריך לעבור תהליך כדי להגיע לעץ הדעת. אי אפשר להגיע אליו ישר. צריך לעבור תהליך. מהו התהליך? התהליך הוא נגיד בניין מוסרי. אני אסביר את הדבר, אוקיי? נגיד, מה זה דעת? דעת זה סוג של עוצמה, דעת, ידיעה. אבל אם אני לא עובר תהליך מוסרי, נפשי, בדרך אל הידיעה הזאת, אם אני ישר צורך אותה, היא יכולה להזיק לי. לדוגמה, בוא ניקח דוגמה אפילו לא, זה, נגיד כסף. כדי לדעת איך להתנהל עם כסף שהוא לא ינסנבר אותך, אתה צריך לעבור איזשהו תהליך מוסרי, נכון? לדעת מה שלי, מה לא שלי, איך אני מפריש צדקה וכן על זה הדרך. מה קורה אם אתה נותן לילד קטן, לא יודע, בן 7, תן לו 5,000 שקל. הוא כאילו, הוא לא מבין מה, זה גדול עליו, הוא לא מבין מה לעשות עם זה. וברגע שהוא יבין מה שלו ביד, הוא בכלל, הוא יכול ללכת למכולת לקנות ב-5,000 שקל בזוקות. כאילו, זהו, או שוקולדים, הוא לא יבין את המשמעות. כלומר, אין לו את את הקומה המוסרית כדי להבין מה עושים עם כזה, אור, כזה שפע. מה קורה, אולי הדוגמה היותר טובה, והיא כמובן הדוגמה הכי מאמללת, אם אדם בונה את המבנה המוסרי שלו, עובר תהליך, הולך בדרך, עובר תהליך, והוא בונה את הקומה המוסרית שלו, הוא מבין מה זה איש, הוא מבין מה זה אישה, הוא מבין מה זה כוח ההולדה, ומה זה קשר זוגי נכון, ומה זה אהבה, ואיפה בא לידי ביטוי הקשר המיני בתוך המכלול הזה, ואז כשהוא בגיל 20 או משהו כזה, הוא גם נפגש עם אישה ומתחתן איתה וכו'. מעולה. מה קורה כשאתה מפגיש אדם שעוד לא עבר את התהליך הזה, כבן 10, 11, 12, לא משנה, אתה מפגיש אותו עם יצר המין, מה עשית לו? מחקת אותו, הרגת אותו. והוא כאילו, אין לו את הכלים הנפשיים, הוא לא אכל מעץ החיים, הבאת לו את עץ הדעת, ידיעה שהיא לא מתאימה לו, הרגת אותו, הוא מת. מות תמותון, זה לא חייב להיות שהוא מת, אלא את הכוח המין, הרגת לו, עכשיו הוא מעוות לגמרי. וכדי לתקן את זה, צריך לאכול הרבה 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 מעץ החיים, ולהינזר הרבה הרבה מעץ הדעת, כמו שיודע כל מי שיודע, כדי להצליח לחזור לזה בצורה מתוקנת. בסדר? אז הנחש אומר לה, לאישה, איזה פריירים אתם, שאתה לא יודעת מה מחכה, כשאוכלים מעץ הדעת, מה רואים, מה מרגישים, איזה... מאיפה הוא יודע את זה? איך אתה יודע שהוא אכל? יפה. מאיפה אתה יודע? כאילו זה כמו דוקטור שיעביר קורס על סמים. הוא מתאר את הכל טוב, אתה אומר, כנראה הוא לא נולד דוקטור, הדוקטור הזה. הוא לקח משהו בחיים. מאיפה הוא יודע מה זה הדרש, מה זה פולמון, מה זה חומרים, למד הזה במעבדה? הוא התנסה. החזקוני אומר את זה. הנחש היה ערום, צריך לומר שעל ידי מקרה קודם לכן, אכל מעץ הדעת, שהרי ההזהרה לא הייתה רק לאדם. כלומר, לא רק האדם צובה, לא יודע איך קורא את זה, האם זה ההזהרה הייתה רק לאדם, נראה לי שהפשט היה שאף אחד, גם לבעלי החיים אסור היה לאכול מעץ הדעת, והנחש בכל אופן אכל ונהיה ערום לקלקל. אז הוא כאילו כבר חווה את זה. הוא מנסה לשכנע את האישה לדלג על הדרך. ישר לעץ הדעת. יש בזה משהו מפתה. גוגל קטן, ואני כבר שם. בלי לעבור תהליך, בלי לבנות את הקומה המוסרית, בלי לבנות את הכלים הנפשיים הנכונים, ישר להיות שם. במקום, בלי מאמץ גם, בלי תרחה. זה מפתה. זה הנחש. עם ישראל נמצא בדרך. הם נמצאים בדרך. ואוקיי, יש כאן משהו, יש פה איזו מניעה קטנה, היה עבר מינה שנעבור דרך אדום, זה לא הולך דרך אדום, אז צריך להקיף עוד קצת. אבל זה חלק מהסיפור שלכם להיות בדרך. זה העניין של עם ישראל. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. העניין הוא... לא, אז יש כאן עוד איזשהו תהליך. יש כאן עוד איזשהו עניין שצריך לעבור. יש כאן עוד איזושהי הכנה. אבל העם נפשו קצרה בדרך. אגב, לא הבאתי את זה כאן, לא יודע למה, זה נשמעת מני. אחד הפרשנים אומר ש... מי שהתלונן, האלה שהתלוננו, זה אותם אלו שנשארו מהדור שיצא ממצרים. הם אלו שהתלוננו. למה? הדור ההוא היה רגיל למיד. כאן ועכשיו. ים סוף, בום, קריאת ים סוף. 10 מכות, מיד. הדור של השנה ה-40 זה דור של כניסה לארץ ישראל, זה דור שהקדוש ברוך הוא בכוונה מעביר אותו תהליכים. אבל הדור ההוא, הראשון, הוא לא רגיל לתהליכים, הוא הכל כאן ועכשיו, אז הוא כל הזמן מתלונן. אז הוא מיד מתלונן, קשה לו לעשות את התהליכיות. אין לו מקום בליבו שיגור בו התהליך, הוא רוצה את הכל כאן ועכשיו. עכשיו, אני רק רוצה להגיד לכם שלעתיד לבוא זה יחזור. הגמרא אומרת, על הפסוק בירמיהו, הגמרא במסכת שבת, אומרת, עתידה אישה שתלד בכל יום. כשאומרים את זה לנשים, אז הן קצת נבלות. מה, תלד בכל יום, מה זה? שנאמר, הרה ויולדת יחדיו. הרב קוק מבאר שם את האמירה הזאת, שאנחנו היום, במצב הלא שלם שלנו, חייבים תהליכים. לאט לאט, בין 5 לזה, בין 10 לזה. לעתיד לבוא, באמת התהליכים יועצו. ויהיה כמעט ביחד. נכון? מה מסמן לנו את הזה? הפעם היה שעון חול, היום זה הדבר הזה שמסתובב. כמה זה לוקח? יאללה, שיעלה כבר. נכון? שיהיה מהר. כלומר, אנחנו כן עובדים בכיוון שדברים באים מהר, אבל עדיין אנחנו נמצאים בתוך מקומות שצריכים בהם תהליך. ופה הם ניסו לדלג, זה הייתה הנשיכה של הנחש. נשך אותם נחש חוסר הסבלנות, שרוצה להגיע ישר אל המטרה, בלי לעבור תהליך. והרי אנחנו גם יודעים שגם אחרי שנכנסים לארץ ישראל זה לא נגמר, כי אז יש עוד 7 שנים כיבוש, ו7 שנות חלוקה, ואחרי זה יש לנו עוד 300 שנה עד שעומד דוד המלך, ואחרי זה עוד 70 שנה עד שמגיע בית המקדש. כלומר, הכל זה תהליכים. מי שאין לו סבלנות לתהליכים, הוא לא יצליח. אז אתם חייבים להתמודד, להבין את הדבר הזה. מישהו קצר רוח, מישהו רוצה את הגאולה, שהכל יקרה כאן ועכשיו מיד, ואין לו סבלנות לתהליכים, מעם ישראל עובר תהליכים, אז הוא זה נשיכת נחש, שרוצה את הכל כאן ועכשיו. כי היא כבר טעמה מאיזה עץ, לא במקום. קודם כל תאכל מעץ החיים, קודם כל תבנה את הכוחות הנפשיים, קודם כל תתמלא, ואז תוכל להגיע לעץ הדעת. אבל הם כבר רואים את המטרה והם כבר שם. הבעיה ברורה, הנשיכת הנחש ברורה, כן או לא? מה נשך אותם? עכשיו הם רוצים להתרפא מהדבר הזה. איך הם מתרפאים? אז הריפוי הוא גם כן דבר מאוד מעניין. זה מין, עשה לך נחש נחושת, ישים אותו על... עשה לך שרף, אחר כך הוא אומר, עשה לך שרף. הפסוק הזה הוא פסוק מאוד מעניין, פסוק ח'. ויאמר אדוני אל משה, עשה לך שרף, ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו בחי. מה קשה לכם בפסוק הזה? איזה מילה? לך. כאילו משה הבעיה. נכון? מה זה? עשה שרף. מה זה עשה לך? עשה לך כאילו, עשה בגללך. אז הביאור כאן, ככה מבארים בפנימיות, שהקדוש ברוך אומר למשה רבנו, תקשיב. מה שהם רוצים, אתם יודעים שנחש זה גם גימטריה של משיח. כלומר, מה שהם רוצים להיות כל הזמן ביעד, במטרה, זה מדרגת צדיקים. עשה לך שרף. הצדיק הוא שרף. שרפים עומדים ממעלו. תראה להם שיש להן לשוף. זה לא הייתה שאיפה מוטעת לגמרי. יש להן לשוף. יש שרף, שים אותו על נס, שיסתכלו למעלה, ויבינו שבסדר. לאט לאט הם יגיעו למקום הזה. כלומר, תרחיק את זה מהם. הם רצו את זה כאן ועכשיו. כך שרף, שזה אתה בעצם, עשה לך שרף. אתה השרף, אתה המלאך של השם יתברך. שים אותו על נס, על איזה דגל גבוה, זה כאילו הדגל, ושיראו שבאמת הם, לשם הם שואפים, הם עדיין לא שם, הם צריכים לשאוף לשם. אז זה הביטוי שרף. כאילו הקדוש ברוך אומר למשה רבנו, בעצם הם רצו להיות אתה, אבל הם לא אתה. אז תבדיל, שים את השרף על נס, זה מסביר גם למה עם ישראל עבד לשרף הזה. השרף הזה, נכון, הרי חזקיהו כיתת נחש הנחושת, והודו לו חכמים, בגלל שבעצם הנחש הזה היה ביטוי למשה רבנו. אז עשה לך, אתה השרף, ושים אותו על נס. ואז הסתכלו, וישעבדו ליבם לאביהם שבשמיים, אומרת המשנה במסכת ראש השנה, יבינו שהם לא במקום, לשעבד הכוונה להבין שאני לא במקום הזה. והצדיקים הם בעולם שכולו מגמה, אבל אני צריך תהליך, וזה ירפא אותם. אבל משה רבנו לא מסתפק בזה. הוא עושה להם משהו אחר. יכול שזה היה נראה אותו דבר, אבל הוא פועל עליהם משהו אחר. שימו לב טוב. הוא עושה להם נחש. שרף ונחש, נגיד אותו דבר. נחש. אבל נחש זה ביטוי למה? לכישלון שהם נכשלו. נכון? נחש זה ביטוי לנשיכה הזאת הרעה, שגורמת לאדם חוסר סבלנות, ורצון להגיע מיד אל התוצאה ואל עץ הדעת. אבל את הנחש הוא עושה על נחושת. מי נחושת? מה זה נחושת? מה תכליתה של הנחושת? מתכת מאוד מעניינת. שמצד אחד, אתם יודעים שבספר מלכים כתוב שהמלך עשה, נדמה לי, הגיע אליו פרעון נכו, ולקח לו בשבי את כל מגיני הזהב שהיו לו מאביו, מסבו שלמה. או רחבם זה היה, יכול להיות. ואז מה הוא עשה? לא, הוא עשה מנחושת. כי נחושת, שאתה מבריק אותה, היא דומה לזהב. היא דומה לזה. כלומר, יש כאן איזה משהו שהוא דומה ליעד, למטרה. נכון? אבל מה העניין בו? הוא זול. כלומר, אם טעית, אם לא יצא טוב, לא קרה כלום. זה בסך הכל נחושת. זה לא איזה משהו, בסדר, לא נורא, מקסימום, נעשה חדש. זה מאפשר לך איזשהו מרחב של הכנה ותיקון. אם אתה עובד בזהב, אין מקום לטעויות פה, אדוני. זה, כל זהב, הכל זה יקר, הכל זה משמעותי, בלי פדיחות. זה רק לאומנים נותנים להתעסק בזהב. אבל אם אני בתחילת הדרך, בסדר, אתם יודעים, סופר סתם, ממה הוא מתחיל? לכתוב. אבי, מזוזה זה הכי קשה לכתוב. למה? לא בגלל שזה קטן. לא בגלל שם השם. במזוזה וגם בתפילין יש מצוות בהווייתם יהיו, והיו הדברים האלה. ולכן אם טעית במזוזה ועברת את מה שטעית, אתה לא יכול לתקן אחורה. אתה מבין? אתה לא יכול לתקן אחורה. כי בהווייתם זה חייב להיות, אם אתה מתקן אחורה, זה כאילו כתבת, ואז כתבת רטרואקטיבית, כאילו, אתה מבין? עברת, נגיד כתבת איזה מילה, והשלמת את המשפט, ופתאום גילית שבתחילת השורה, איזה אות יצא לך לא קשורה, אז עכשיו אתה מתקן, אז בעצם יוצא שכתבת את המזוזה רטרואקטיבית. זה פסול. זה פסול. מזוזה חייבת להיכתב כסדרה. אגב, מבחינה הלכתית, אף אחד לא יכול לדעת את זה חוץ מהסופר בעצמו. אם הסופר תיקן, אף אחד לא יודע, זה רק הוא. לכן תראו כמה סופרי סתם צריכים יראת שמה. מי? מי זה? איך קוראים לו? הקדוש ברוך הוא משהו, יש אחד כזה. כן. אז זה צריך יראת שמיים, זה הבעיה. או, זה ה... בעוד שבספר תורה, אם טעית, אתה יכול לתקן, אין שום בעיה. אתה יכול להחליף יריעה שלמה. ויותר טוב מזה, זה מגילת אסתר. למה? אין שם השם. טעית וזה, לא קרה כלום, תמחק, תביא, אין בזה שם השם. אז אתה מתחיל עם משהו, סופרי סתם מתחילים, לא ממזוזות ולא מתפילין, זה הכי קשה. וגם לא מספרי תורה, שזה יותר קל. מתחילים ממגילת אסתר. כי אם טעית, לא קרה שום דבר. אז הנחושת... היא בעצם מתכת שמאפשרת לך איזשהו תהליך של תהייה. תשימו לב שבמשכן, הכלים שעשויים מנחושת זה כלים שרובם ככולם קשורים להכנה. כל הכיור שנוטלים ממנו ידיים, כל היעות, הכפות, כל הכלים שאיתם מכינים את הקורבנות, ווי העמודים, חשוקיהם, כל הדברים שאיתם מכינים את היריעות לתלייה או תולים אותם עליהם, זה עשוי מנחושת. כלומר, הייתי אומר ש... שצריך נחישות בכיסופים בדרך לזהב. הבנתם? כלומר, צריך נחישות ללכת בדרך, לנסות, לקחת את הכיס, כאילו נחושת כסף וזהב, בדרך לזהב, זהב זה המטרה, זהב, את זה אני רוצה, זה היעד, יש לי כיסופים אל היעד, אל תרוץ מהר, צריך נחישות, לאט לאט. אז משה רבנו עושה להם נחש נחושת, אומר להם, תקשיבו, אני אמנם שרף, יש ביטוי, יש גדולי ישראל שקראו להם השרף, השרף מי? רבי אורי השרף מסטרילסק, השרף מקוצק, היו אנשים, אש, אוכלה, השרף זה ביטוי לצדיק. אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תעשה להם שרף, שיבינו שהם זה לא אתה. אבל משה רואה נאמן, אומר, אני לא אעשה להם שרף, אני אעשה להם נחש. אני אעשה להם את הדרך לתיקון, נחש, נחושת. תבינו, אתם צריכים את הדרך. תתקנו את הנחש על ידי הנחישות שלכם. אל תוותרו. יש נפילות, יש קשיים, יש זה, אל תוותרו, עוד ועוד. בסוף תגיעו לזהב. דרך הנחושת. נחישות בכיסופים לזהב. אפשר להגיד שהנחושת מתקן את הנחש. זה אני חושב העומק של דברי רשי של לשון נופל על לשון. זה לא שזה פינת הלשון העברית. לשון נופל ללשון, אז בוא נעשה נחש נחושת. אלא הנחושת מתקנת הנחש. נשיכת הנחש זה הכל כאן ועכשיו. מיד עץ הדעת. לא רוצה תהליך, לא, אני רוצה מיד את הכל. והנחושת אומרת, רגע, יש לנו נחישות, יש לנו דרך, יש לנו סבלנות, לא מקימים מדינה ביום אחד, ולא מגיעים לכאן גם כל היהודים ביום אחד, ולא בונים את בית המקדש גם ביום אחד. לא. כמה זמן? חידה, טריוויה. כמה שנים לקח לבנות? כבר גיליתי לכם חלק מהתשובה, חבל. כמה שנים לקח לבנות את בית המקדש הראשון? איך? שנתיים. 13. 70. 21 שנה. ביחד, הוא בנה את זה יחד מבית המלכות שלו. זה היה 13-8, משהו כזה. המון זמן. וכמה זמן לקח עד שבנו את בית המקדש? מיציאת מצרים? 480 שנה. הרבה זמן. צריך נחישות לדבר כזה. צריך להיזהר מנחשים שמקישים אותך ואומרים לך, אין לי סבלנות, נו, מתי זה כבר מגיע? משיח בגימטרי הנחש. משיח זה אדם עם המון 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 סבלנות. סבלנות לכל יהודי, סבלנות לתהליכים, אף אחד לא נשאר מאחור, צרור לא ייפול ארצה, כונסים את כולם. הדבר הזה צריך אורך רוח, לא צריך לוותר. לפעמים תהליכים לוקחים 20 שנה. הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, הוא ישב 20 שנה בחדר וכתב את הכתבים של אבא שלו. באותו זמן מרכז הרב היה, לא היה זימון. היו 10 תלמידים, 11 תלמידים היו קוראים להם האלמנים, כאלה, משהו. היה לה סבלנות. סבלנות, סבלנות, סבלנות. כעבור, עוד יום, 25 שנה, התחיל הבום. רצית לשאול משהו? כן. כן. טוב, משה רבנו הוא יכול, הוא בכל ביתי נאמן, הוא עוד יותר מילת הרצון של הקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים בכמה מקומות, אנחנו רואים בכמה, בכתחיל הקדוש ברוך הוא רצה שיבינו את ההבדל בין אדם רגיל לבין צדיק, בין בינוני לבין צדיק. אתם לא צדיק, אתם לא שרף. עשה לך שרף, עשה לך שרף, אתה שרף, שים אותו על נס, שיראו את ההבדל בינך לבינם. אבל משה רבנו אמר, אני רוצה לתת להם אפילו יותר מזה. אני אעשה להם נחש ואני אראה להם איך מתקנים באמצעות הנחושת. השפת אמת נוגע בדבר הזה קצת. בפוסיק ותקצר נפש העם בדרך, כי מויר יזכה ניזל אמר על עומרם ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. והיו דברי שקר. רק כי המן היה מוכן לדור המדבר, מאכל שמלאכים אוכלים אותו. ועתה ירדו מדרגה הזו, והתחיל דור באי הארץ. כלומר, המן, זה דוגמה מעולה. המן, למה הוא שייך? לתהליך או למטרה? מטרה! כמה תרחה אנחנו עושים היום, אפילו היום, כדי לאכול. וזה, וקניות, ומבשלים, ומתגנים, וזה, ואחרי זה אוכלים, וזה, ואחרי זה יש גם מערכת העיכול, וכן על זה הדרך. אופרציה שלמה. אמן, אתה מקבל את זה, בילדין, מרוכז, מתומצת. הדבר הכי הכי דומה למן, הכי דומה למן, זה... איזה דייסה. חלב אם. הנקה. אם המניקה את התינוק, כתוב, ויניקה הוא דבש מסלע ושמן מחלמיש צור, שהקדוש ברוך הוא העניק את עם ישראל. אז זה בדיוק. התינוק רעב, לא צריך לחמם לו את זה במיקרו, מוכן, חם, מי שיודע, חלב אם, זה אחד הפלאים הכי גדולים שיש. שתינוק יונק, הוא קודם כל, החלק הראשון של היניקה זה חלב דליל, הוא כאילו שוטה, הוא מרווה את הצימאון. החלק האמצעי של היניקה זה אוכל, והחלק האחרון, השלוקים האחרונים, זה קולוסטרום, זה האנרגיה הכי חזקה, שם זה נותן לו את הבוסט של העלייה במשקל וכל זה. אז זה ממש כאילו מובנה, מוכן, זמין, זה הכי קרוב למן שיכול להיות. מן בפנימיות זה מים נוקבין, יש מד ומן, מים נוקבין, המים של הנקבה זה מן, זה חלב הם. אז דור המדבר, האלה שיצאו ממצרים היו רגילים, כמו שאמרנו, הכל בילדין, אבל עכשיו זה דור של ארץ ישראל, ובארץ ישראל דברים הולכים בתהליך, אתה זורע, ואחרי זה אתה חורש, אתה חורש, ואז אתה זורע, ואז אתה מתפלל, ואתה מקווה שירד גשם, והוא צומר, זה כל הסיפור הזה. אז מכיוון שהם כבר נכנסים לסדר של תהליך, הם מתחילים למאוס במן, מצד אחד, ואילו האלה שהיו דור יוצא מצרים, מתלוננים על הדרך. אתם מבינים? זה כאילו התנגשות העולמות. והתחיל דור באי הארץ, וזה מה אמרתי קצר נפש העם, כי יש נפש ארוך וקצר כידוע למבינים. נפש קצר זה אחד שהוא קצר, אין לי איזה, אני רוצה מיד את הכל כאן. זה דור יוצא מצרים, היה להם נפש קצרה, כמו מקוצר, תבור מקוצר, M16 מקוצר. ויש נפש ארוך, אחד שיש לו זמן לתהליכים, סבלנות. ודור המדבר היו למעלה מן הטבע, כדכתיב, כי עין בעין נראו וכו'. ובאמת ככה סדר, שכל דור ודור נתלה זה בזה, ועל ידי שדור הראשון היו מתקדשים עד לשמיים, לכן נשאר אחיזה לכל דורות האחרונים, שיוכלו לפרקים לעורר ההתלהבות. אז הוא מסביר פה את השרף בצורה אחרת קצת. עשה לך שרף, תן להם את ההתלהבות שלך. שרף, כאילו שיהיה להם איזושהי התלהבות. אבל בעצם, השפת האמת בדיוק עושה את ההשלמה של התמונה. כלומר, דור יוצא מצרים יתלוננו על הדרך, ודור הבאים לארץ יתלוננו על המן. שזה כאילו שתי תלונות ושתי קצוות שונות. דור הבאים לארץ הם כבר צמאים לתהליך ואין להם את הכוח לדבר הזה המרוכז, כי הדבר המעניין בתהליך שאני חלק ממנו. אני חלק ממנו. אמנם הוא יכול להיות פעמים קטן, אבל זה הופך אותי להיות חלק. ואילו דור יוצא מצרים, הם מתלוננים על הדרך, על התהליך. שני קצוות. לענייננו, אנחנו למדים שבכניסה לארץ ישראל, או בארץ ישראל, צריך לתקן את נשיכת הנחש שרוצה לזרוק אותנו ישר לעץ הדעת, ללא תהליך. אין לנו מקום בלב שיגור באותו צער, ואילו סדר הגאולה והבניין של ארץ ישראל הוא סדר כזה שמצריך מאיתנו מוכנות לתהליך. גם ברמת היחיד, כל אחד מאיתנו, כן, אדם מגיע למכון מאיר, הוא רואה תלמידים, הוא רוצה עכשיו, במקום, הרגע, לדעת את כל הרב קוק, את כל הזה, את כל הסדרות של הרב שרקי, את כל בניין אמונה, וזה, הכל. וגם לאכול טוב באותו יום ולישון שש שעות. יא חביבי, זה לוקח זמן. זה לוקח זמן, יש תהליכים, וגם תהליכים נפשיים, לא רק תהליכים לימודיים, לא רק ידע, גם תהליכים נפשיים שאדם עובר, גם התבשלות פנימית, זה לא עכשיו פה, אתה לוחץ על כפתור ואינסטנט. יש דברים שלא יכולים לקרות לפני שהם קורים. כן. איך יודעים מתי הגיע הזמן לעבור שלב? נכון. נכון. נכון, כל דבר בחיים, זאת שאלת השאלות. על זה אנחנו מתפללים תפילת הדרך. שהקדוש ברוך הוא יאיר את עינינו. השיעור הזה היה על המוכנות הנפשית לשאת בתהליכים. שאם אני עכשיו צריך לעבור איזשהו תהליך, לא יהיה לי קוצר נפש. מתי נכון לעבור מדבר לדבר, אז צריך להתפלל. שאדם יש לו תחושה פנימית, שהוא מרגיש בשלות, שהוא מרגיש שהגיע הזמן, אז הוא הולך על זה. אבל השיעור הזה היה כדי, הלימוד שלנו המשותף היה, כדי שאנחנו נהיה מוכנים, פחת הנפש, לשאת תהליכים, ולא להיות, אוף, מתי? ככה זה הולך. זה העולם הזה. העולם הזה הוא עולם של תהליכים. מתי לעבור משלב לשלב? כל אחד עם השלב שלו, כל אחד עם התפילות שלו. ודאי זה לא נכון להתקע במקום. אבל כאן הכיוון הוא הפוך. כאן הכיוון כאלה אנשים שלא מוכנים לעבור תהליך. הם רוצים את הכל כאן ועכשיו. עכשיו הוא רוצה להיות נשוי עם ארבעה ילדים. עכשיו. זה לא עובד ככה. שעה, יש ילד אחד, שני ילדים, יש תהליך, האדם לאט לאט מתקדם בחיים. ואז הוא בונה. וזה צורך לבנות כלים נפשיים ראויים, כי כשאדם מקבל שפע ואין לו את הכלים, זה לא טוב. הגדול עליי הוא גם לא טוב, ולכן אנחנו צריכים להיות מוכנים להתמסר, לשמוח בתהליכים, תהליכים שעוברים עליהם. שנזכה. כל טוב.